שלום וברוכים הבאים לשנקל, פודקאסט כלכלי בין אחד דן ארץ ורועי שוורץ תיכון. רועי, מה שלומך?
מעולה, מה איתך?
מצוין, טוב, תשמע, אנחנו היום יושבים כדי להקליט את לפחות ההתחלה של עונה 2 של סדרת חוק ההסדרים של שנקל.
כן, אנחנו עכשיו מקווים לשבת 6 שעות, או לפחות עד שהקול שלנו יעצור בעדנו. אנחנו עדיין נוציא את זה כנראה בהדרגה את הפרקים, ועדיין נעשה סמולטוק מפגר בתחילת כמו פרק, כמו שאתם אוהבים, לא אוהבים, אנחנו לא יודעים, אנחנו נעשה את זה בכל מקרה, לא אכפת לנו.
ובעצם, בסוף העונה הזאת, ממש כמו בסוף העונה הקודמת, אתם צפויים לדעת על חוק ההסדרים, הרבה יותר מאשר רוב חברי הכנסת שיצביעו בעד חוק ההסדרים, או נגדו. כן, זה חוק ההסדרים, כמובן, חוק מאוד מאוד מורכב. הטיוטה שלו הראשונה שהוצאה לציבור היא בת 226 עמודים, עם 55 רפורמות שונות. כן, לקחנו על עצמנו פרויקט די גדול.
כן, וגם בוא נדבר רגע איך זה ילך ומה יקרה עם חוק ההסדרים בעצם.
אז ככה, אז בגדול מה שקרה זה, זה שהגישו את הטיוטה שלו, טיוטה הראשונית. ועכשיו בעצם לתי היום או מחר, מתי שאנחנו מקליטים את זה, אז ממש יגישו רשמית את התקציב לממשלה, אבל גם זה יהיה מאוד מאוד ראשוני, הדבר הזה יעבור לכל העבודות הרלוונטיות. ואז ברגע שנסיים לדבר על כל ההצעות בטיוטה, אז בערך חצי מהם יעופו. ואז יהיה לנו חוק הסדרים חדש.
פחות או יותר, ייתכן שהאשכרה נפרסם פרק שכבר חלק מהדברים כבר לא בדיוק שם, כי אני אף פעם לא ראיתי את הערך המוסף שלנו בלעבור על הסעיפים בחוק ההסדרים, אלא לדבר על המצב במשק כתוצאה
בדיוק, זאת אומרת, זה תרצת מזה, אבל זה גם כן מעניין לראות כאילו מה הדברים שצפויים להשתנות.
לגמרי, מבחינה יותר כאילו לרדת לפרטים, התהליך הוא בעצם שהחוק הולך לממשלה, ובעצם יש כאן דברים ש משרד האוצר, זה סוג של ההזדמנות שלו, של הרפרנט בקו התקציבי, להעלות משהו מול ראש הממשלה. אז אין כאן דברים שאתה יודע שהם כאילו לא באמת יאושרו. יש כאן כל מיני סעיפים חסויים, שלמיטב ודיעתי, אין חקיקה ראשית בישראל שהיא חסויה, למיטב ודיעתי, וכאילו
בחוק הסדרים יש סעיפים חסויים לגמרי?
אז כאן זה מופיע, להערכתי זה משהו כדי שביבי יגיד להם אחלה, וזה יאושר בבית הממשלה, ולא כאילו משהו שמטרתו להיות מאושר בחוק של הכנסת. שוב, לא יודע, אני מניח שאם יש חוק חסוי, לא הייתם אמור לדעת על זה.
כן,
איך קוראים לזה? אולי לא יהיה פרקים נוספים, כי ישימו אותנו במרתפים של השב"כ איפשהו.
בכל מקרה, אז שווה לדבר רגע על מה זה בכלל הדבר הזה.
רגע, ואז אחרי שזה מגיע לממשלה, מוציאים משם חלק מהדברים הופכים לתקנות, ואחרי זה מגיע לכנסת, יש איזושהי מסע ומתן מול ועדות הכנסת ויושב ראש הכנסת לצמצם את חוק ההסדרים. כי בעצם יש את העניין שחוק ההסדרים הוא לא הדבר הכי אידאלי מבחינה חקיקתית, ואיך שאתה רוצה שהכנסת יתנהל.
מה שרואים מנסה להגיד מילים מאוד מנומסות, שזה לא מי יודע מה דמוקרטי.
דמוקרטיה זה יחסי? אני לא יודע. איך איינשטיין היה אומר על דמוקרטיה?
כן, אני לא יודע, לא נראה לי שהוא אומר על זה משהו. בקיצור, אז בעצם העניין הזה שחוק ההסדרים נולד כמו הרבה דברים בכלכלה הישראלית, ב-1985, המשבר הכלכלי הגדול, היפר אינפלציה, ידה, ידה, ידה. והיה צריך להעביר המון רפורמות, והיה צריך להעביר אותן בו זמנית, כדי שאשכרה המשק יהיה ישוכנע ברצינות של הכוונות של הממשלה, במקרה הזה, אז לאזן תקציב, להעביר את ישראל מכלכלה שהיא ברובה מתוכננת לכלכלה שהיא ברובה כלכלת שוק. ולצורך הדבר הזה, כדי לא שימסמסו כל רפורמה בנפרד, אז שמו את כל השינויים הגדולים שרצו לעשות בחוק אחד שיעבור פעם אחת בהצבעה של הכנסת, וככה כל אחד שרוצה לעבור, שרוצה שהחוקים שלא יעברו, אבל החוקים של האחרים לא יעברו, יאלץ בכל זאת להצביע בעד.
יותר ספציפית, הסיפור כאן הוא כזה, החוק הזה מצומד לתקציב. אם החוק הזה לא עובר והתקציב לא עובר, הממשלה נופלת.
כן.
ולכן, אם יש כל מיני רפורמות שכולם יודעים שצריך אותם, אבל חקים נסחטים על ידי קבוצות עניין. משל, סתם, זורק שם של קבוצת עניין, קיבוצים, חקלאים.
הסתדרות למיניהם, כן.
אז פתאום יש כאן מצב שהח"כים אומרים, מה אתה רוצה? אני לא יכול לעשות כלום. זה בחוק ההסדרים, קטונתי, מה, ממשלה, 64 מנדטים, אני לא יכול לעשות כלום. וכאילו פה זה הסיפור בחוק ההסדרים, ובעצם מכניסים המון רפורמות כאלה. מהצד השני, הטענות הן זה שיש ועדות כנסת, מטרתם לדון על שינויים בחקיקה ראשית בישראל, רק להסביר, חקיקה ראשית מה שהכנסת, חקיקה משנית זה מה שהממשלה עושה בחתימות של שר, או אפילו בדרך יותר נמוך נהלים וכדומה. ובעצם הן אמורות לדון על זה, ואמור להיות זמן רב כדי לדון על כל רפורמה, לתייץ עם אנשים הרלוונטיים, ופה פתאום פקידי האוצר דופקים 50 דברים.
כן.
יהיה להם מעט דיון, אני חושב שגם היה שיפור ביחס לשנים עברו, באיך
שהתהליך קורה. לא, בחוק הסדרים הקודם, דווקא בגלל שהוא יחס גדול, חוק הסדרים הקודם, זה שדיברנו עליו בעונה הקודמת, אז ניצלו את ההזדמנות כדי לדון על הדברים שהם טיפה יותר לעומק מאשר בדרך כלל, וזה משמח. זה לתי המשך ישיר של המגמה הכללית בישראל שלוקחים את הנושא הכלכלי קצת יותר ברצינות. זאת אומרת, אם עד היום, אתה יודע, הנושא הביטחוני היה ברומו של עולם, והנושא הכלכלי היה מנספח כזה, אז היום זה כבר נהיה החיים עצמם.
כן, מצד אחד, מצד שני, גם הדברים שאנחנו נדבר עליהם, נניח שנה שעברה הוא לדעתי פעמיים שהיו שינויים גדולים. פעם אחת אחרי הממשלה, ופעם שנייה שאשכרה הביאו את החוק להצבעה. דרך אגב, קטע מצחיק, החוק שמביאים אותו להצבעה הוא פורמט הרבה פחות נוח מזה, ופתאום משהו אולי, לא יודע, יהיה פה 150 עמודים מה-226, כי מקצצים הרבה עד אז, הוא פתאום הופך להיות 700 עמודים כמעט, כי פשוט הכל שם זה סיסים.
כי זה החקיקה עצמה, זה הוראות שאתה נותן למחשב המשפטי.
ויש לזה איזה פורמט שרק של מחשבים משפטיים שכזה. הוא לא נועד לנו, הבני התמותה.
לא, לא.
אז מה שהולך לקרות זה שהכנסת תנהל איזושהי מסע ומתן, כדי להגיד להם, לא, 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 אנחנו מוכנים לפגיעה בדמוקרטיות, אבל רק בגבול מסוים, כאילו. ואז זה יעלה לוועדות, יעלה לכל הדברים, ולדעתי, אם על אותו המועד האחרון להעברת תקציב, הוא 29 למאי. זאת אומרת שיש לנו תקופה של בערך 3 חודשים, שבה יחולו 2 שינויים מהותיים, אחד אחרי הממשלה, להבנתי, והיושב ראש, אני לא בטוח שיהיה לנו את בין הממשלה ליושב ראש, אני לא בטוח שזה יתפרסם, אולי כן, אולי לא. ואחד, אז בוודאות יתפרסם כנראה אחרי יושב ראש, ואחד ממש ההכנה לחקיקה הסופית.
שזה ממש מה שיונח בפני החקיקה.
ושם לא סביר שיהיו שינויים בכלל.
לא, או לפחות לא לפחות.
אולי הדברים קטנים, אני חושב, בסוף איזה סעיף של כמה שינויים וכדומה. אבל רגע, אם אנחנו בעונה חדשה ומדברים וזה, לא נפגשנו מעל שנה נראה לי?
אשכרה, לא זה מטורף.
מה חדש אצלך?
טוב, תשמע, אני, וואי, האמת שמלא. קודם כל התחתנתי, שזה נחמד.
אני זוכר שאנחנו דיונים על הטבעת שלך בפודקאסט.
זה נכון, וואו, וואו, וואו. אז כן, אז לא רק שהתחתנתי, גם חגגתי יום נישואים ראשון, וגם אני גר בירוחם עכשיו, שזה מאוד מאוד נחמד.
אני לא מבין, אנחנו לא מדברים על זה שכאילו, למרות שכאילו מה שהפוליטיקאים מדברים, אנחנו רוצים להעביר את כולנו מרכז, מה אתה בורח לי פה לפריפריה?
תשמע, אני חי בירוחם בקטע הכי פריבילגי שיש. אני הרי רוב השבוע, אני עובד מרחוק, אז אני יכול ליהנות מבית צמוד קרקע לא יעיל בשום צורה, לשלם מחיר של ארון בתל אביב, פחות או יותר. וזהו, וליהנות מאוויר מדבר, רק חבל שבחורף קפוא.
מה הטמפרטורה שם?
בלילות הבאמת קשים, זה מגיע גם ל-4 מעלות כאילו בלילה. כן, כן.
מקווה שיהיה לך שלג.
תשמע, זה יכול לקרות. ירוחם היא יחסית גבוהה. באופן כלי, אנשים אומרים בשיר המפורסם, אומרים יורדים לירוחם, אבל זה שקר, אתה עולה לירוחם.
כמי שלא מכיר שום שירים, מה זה השיר המפורסם?
וואי, איך זה הולך? נו, עם לשתות כוס קפה באמצע המדבר, איך זה הולך?
אולי נשים בהערות הפרק, אם אני אזכור.
כן, בטח חשובים עכשיו מתחרפנים. תודה, בדיוק.
הבקרה הסף.
לשתות משהו קר בלב מדבר, בדיוק.
הבנתי. מעולה. מבחינתי, עוד דברים חדשים, עידן?
אני עובד בגלובס.
זה כבר היה, אבל עכשיו אתה כבר הרבה זמן, אתה ותיק, אתה כבר לא צעיר שכזה כאילו...
לא, עכשיו נכנסו לנו כל מיני חבר'ה חדשים, ועכשיו זה נחמד להיות בפוזיציה של עובד הוותיק, שמסביר אנשים איך דברים מתנהלים.
איזה זובור עושים להם?
לשלוח להם, זה היה אינפוגרפיקאים מסכנים, אז שלחתי להם המון המון אינפוגרפיקות מורכבות על מחירי הנפט מסכנים. אבל הם עמדו בזה, אז כל הכבוד לצוות האינפוגרפיקה של גלובס.
אני בגדול בפינישים של התואר בביולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. היה קצת התקדמויות עם נועה תנוע, צירפנו עדרים לתחבורה בשבת, היה נחמד.
קול.
וזה די מגניב, וכאילו...
אגב, גדול... ויש גם עניינים בקשר לתחבורה בשבת בחוק ההסדרים.
אנחנו מגיע לזה מן הסתם. ועוד דבר שכרגע אין לו המון השפעה מבחינת הפודקאסט, אבל זה שאני בעצם לקחתי יותר את השליטה על הפודקאסט, ועידן הופך להיות סוג של אורח. בכל הקשור לחוק ההסדרים, זה כנראה לא יבוא לידי ביטוי, כי אלא אם כן, לא יודע, עידן ימות בפתאומיות.
אני מקווה שלא.
גם אני. אז כאילו, נמשיך ביחד כרגיל בחוק ההסדרים, אבל מדי פעם יהיה לי פרקים לבד, ואולי אחר כך, אחרי שנסיים חוק ההסדרים, זה יתפוס יותר כיוון של כזה, אני מראיין ומערך אנשים.
אבל כן, אם באתם לשמוע על כל הדברים הביזרים שהולכים במדינה, אגב, באופן כללי, יש לי כמה הערות כלליות על חוק ההסדרים הזה. יש תופעות מדהימות שנתקלתי בהן. התופעה הראשונה זה רפורמות שכאילו שזה לא שיש לי איזה משהו חכם להגיד על הרפורמה עצמה, אלא אני בעיקר בהלם שהמצב היה אחרת עד עכשיו. אני חושב שגם אתה נתקלת בכמה דברים שזה היה כזה, רגע, מה? הם עושים מה? עד עכשיו התנהלנו איך? זה כל מיני דברים כמו הווטרינרים שצריכים לטוס לחול כדי לראות שחיתות, אנחנו נגיע לזה.
עידן, איך הגעת לפה?
ברכב?
אז אספר לך איך אני הגעתי לפה.
איך אתה הגעת לפה?
אני חניתי את הרכב בכניסה לגוש דן כדי לא לשלם אגרות גודש, עליתי על המטרו ונכנסתי פנימה, ואז היה לי קצת זמן, לפני שהקלטנו, אז אכלתי ארוחת צהריים בשווארמיה שהפיקוח הכשרות החדש הוריד את המחיר הפרטי, כן, והם פינקו אותי בירקות ופירות בגלל הרפורמה בחקלאות.
כן, רק שכל זה לא קרה.
כן.
למרות שזה היה בחוק ההסדרים הקודם.
חלקם עברו, חלקם לא. האגרות גודש עבר, המטרו
עבר, אבל הוכרז שימוסמס.
הוכרז שימוסמס, אני עוד מחזיק אצבעות שהמסמוס התמסמס.
הכל יכול לקרות.
והרפורמה בכשרות בעצם, צעד שמאוד החמנו לו פה, של מתן כהנה, הושמדה. יש דיבורים על זה שקולות מסוימים בקואליציה מדברים על זה שזה נובע מרצון לעשות רפורמה יותר טובה, ושהיו בפערים שהם לא מסכימים
להם. אני בטוח.
מבחינה דתיות. קולות אחרים מגחכים, בגדול. ויש גם את העניין של בעצם כל הקטע של הפירות והירקות, ש...
תקוע באמצע, בעצם.
בוא נגיד ככה, פורר, עודד פורר היה שר החקלאות, היה שר מדהים מבחינה כלכלית, שר ראשון שלא היה לוביסט של החקלאים במשרד החקלאות.
כן, זה נדיר.
לגמרי, ועכשיו נכנס אבי דיכטר, ואנחנו מחכים לראות לאיזה כיוון הוא ילך. לא נראה סביר שהוא יהיה ליברל כמו עודד פורר.
לא, אבל מצד שני אפשר לראות בחוק ההסדרים, שדווקא החלק הכי הכי משמעותי שפורר לא העביר, שזה בעצם כל מה שקשור לתקנות הגנת הצומח, אז זה דווקא כן אמור להיות כאן, אז נגיע לזה.
אם אני לא טועה, אתה דווקא כאן מתבלבל, אני חושב,
למה?
אני חושב שהם העבירו תקנות הגנת הצומח.
לא, הם רק החליטו שהם יעבירו.
אני זכרתי שהם העבירו, ופשוט הם לא עשו את זה מפורט כמו שפה.
לא.
אוקיי?
זאת אומרת, אני לא יודע, אולי הם העבירו משהו אחר, אבל את מה שהם היו צריכים להעביר, הם לא העבירו. עודד פורר רצה להעביר את זה, אני ממש דיברתי איתו על זה, אפילו ראיינתי אותו לערוץ היוטיוב שלי, ושם הוא הבטיח שזה יעבור, אבל זה לא קרה.
ותבוטל מועצת הבוטנים, לדעתי.
כן, תבוטל מועצת הבוטנים!
שאט אאוט לרוני איתן.
כן, 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 גו, רוני איתן שהוביל את המאבק נגד מועצת גוזי האדמה, בשבילך. אנחנו נגיע, כשנגיע לזה, אז אנחנו נדבר בדיוק על מה זה דבר הזה, גם מועצת הצמחים צפויה להיות מבוטלת. קיצור, הולכים להיות דברים מאוד מגניבים, למרות שכמו שראינו, יכול להיות שדברים יעברו ועדיין יתמוססו, אם תתחלף ממשלה. מצד שני, דווקא הממשלה הנוכחית נראית קצת יותר יציבה מאשר הממשלה הקודמת, אז אולי יש לה יותר סיכוי לקדם דברים עד הסוף. נראה.
כן, נראה לי אני אקריא את הכותרות ככה, לא של כל ה-55 הסעיפים, אלא הכותרות של התתי פרקים, סתם כדי שכזה תדעו על מה אנחנו מדברים. טוב, אז החלק הראשון זה תשתיות אנרגיה, אחר כך עוברים למים וביוב, חקלאות, תחבורה, חינוך, אני צריך לעשות את זה כמו ASMR.
לא, אתה לא.
חינוך,
חקרי.
בריאות, תעסוקה, רמי ותכנון, רשות מקרקעי ישראל ותכנון. דרך אגב, יש המון התייחסות לרמי גם בחלקים שלא עוסקים ברמי.
רמי זה רשות מקרקעי ישראל.
כן, זה בעצם, כאילו כשהם שואלים את עצמכם למה כל כך יקר בדירות.
בין השאר הם.
אז בין השאר הם, אחלה גוף.
כן, אנחנו נגיע לזה.
פנים ושלטון מקומי, בינוי ושיכון, מחקר ופיתוח, השכלה גבוהה ותקשורת. זה תמיד מדהים אותי שהחלק הזה ביחד, כאילו. גם בחוק ההסדרים הקודם, אני חושב שזה היה ביחד, ואין בזה, כאילו.
זה נראה לי ככה מאז ה-80s, ומעולם תרחו לשנות את זה.
משרד הביטחון, שעידן אולי עשה את הרנט שלו על זה שבמשרד הביטחון יש דבר אחד שלא באמת ממש
כן, שלא קשור למשרד הביטחון, והוא גם לא כך חוזר כלכלית. עזוב, נגיע לזה.
משרד המשפטים, מנהליים ומיוחדים, משרד האוצר, כלכלה ותעשייה, פיננסים, תשתיות רוחב, שכר ומיסים, וזהו, זה תוכן העניינים שלנו. אז על זה אנחנו הולכים לדבר העונה.
כן.
אני חושב שפחות או יותר סגרנו את הפרק תחילת עונה, מה אתה אומר?
יאללה.
אז תודה רבה לך, עידן. תודה לפודקאסטיקו האדירים שמערכים אותנו כאן.
בפעם, בעונה השנייה, זה כן.
לגמרי.
ויאללה, let's get this going.